מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 14 פרק מספר 7. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
אלעד, שכחנו להגיד לך שאתה לא אורח, אתה מציג את עצמך.
כן, זהו, רק בפעם הראשונה מציגים אותך, אחר כך תמות, אבל לא אכפת לנו יותר.
לא ידעתי זה. טוב, אז אני אלעד לובלינסקי.
כן, נכון, אתה אלעד לובלינסקי. שלום, מה קורה?
הכל טוב?
הכל מצוין.
מצוין, איזה...
השתפרות.
כן, איזה הבדל. יהודה...
הבדל מהפעם הקודמת? אני תמיד הייתי מצוין.
לא, לא יודע, הבדל מהחיים, אין לי מושג. אנשים לא אומרים מצוין לעתים קרובות. יהודה, אני שמעתי שיש סיפור עם נהגי מסעיות שם באנגליה.
זהו, אז הולך ככה. יש פה כמה חברות דלק, כמו פז ודלק וסונול וכאלה בארץ, אז אחת החברות הודיעה שבזמן הקרוב 90% מהתחנות דלק באנגליה שלה יקבלו 6 משלוחי דלק במקום 8 משלוחי דלק בפרק זמן שאמור להיות. אז אנשים נכנסו להיסטריה, לא יהיה דלק, יש מחסור בדלק. כי כבר הרבה זמן, מאז ברקסיט, יש בעיה של מחסור בנהגי מסעיות.
כי כולם אירופאים וזרקו אותם החוצה.
הם לא זרקו אותם החוצה, הם פשוט עזבו. כן. זה נהיה ממש קשה לקבל חלק מהוויזות. אז כשהתחילו לדבר על ברקסיט, הם פשוט חיפשו מקום עבודה חזרה ביבשת. הרבה עזבו את אנגליה. וכשברקסיט הושר סופית עוד יותר עזבו. אז יש עכשיו בגדול מחסור בנהגי מסעיות ובעובדי חוות לגידול עופות. אז עכשיו יש בעיה של, יש מחסור כלשהו בדלק, הוא לא נורא. פשוט הבריטים, כמו הרבה מאוד אירופאים, לא נוהגים למלא את המחל מלא עד הסוף כל הזמן כשהם ממלאים דלק, הם ממלאים 60%, 80%, כמה שבא להם כזה, כי יש תחנות דלק בכל חור, אז למי אכפת? אז עכשיו פתאום כולם עמדו בתור למלא מ-80% ל-100%, אז נהיה תורים מטורפים בתחנות דלק, בחלק מהתחנות דלק נגמר הדלק מרוב ההיסטריה של אנשים. קצת מזכיר את הבהלה בעקבות הנייר טואלט בסגרים הראשונים.
כן.
שכולם אמרו, אוקיי, נגמר בסופר, אבל יש בו מחסנים, מחר יגיעו עוד, לא צריך להתפרע, אתם לא צריכים לקנות 40 גלילי נייר טואלט למשפחה של שלוש נפשות, כאילו דודס.
כמו לא... כן, אף אחד לא אמר לכם לא לצאת לעשות קניות גם בסגר.
בדיוק, כאילו, אז היה היסטריה על הדבר הזה.
כן, אז... פחד לגיטימי.
ועכשיו יש היסטריה גם על זה שמדברים על זה שיהיה מחסור באופות, ועוד מעט קריסמס, ובקריסמס יש איזה חג שאוכלים בו הרבה אופות, ובעיקר תרנגולי הודו, אז צריך כבר להתחיל לשנע אותם לכיוון הסופרים, ולכיוון הערים וכל זה, ואז כולם כזה בהיסטריה שלא יהיה להם טרקי לקריסמס, ויש איזה חברת סופרים ענקית פה שהודיעה שהיא הולכת לזכור מכולות ואוניות כדי להעביר מוצרים לאנגליה כדי שלאנשים לא ידפק הקריסמס, ובגדול שמח פה. אבל
אז בישראל יש את הברנד המיוחד שלנו של טמטום. האם ידעת שמיכלים ואריזות של חלב, הקרטון עצמו צריך להיות כשר?
לא מפתיע אותי.
מה שקרה זה שבגלל שהחגים השנה הזאת היו כולם באמצע השבוע, אז זה צמצם את ימי עבודה של כל יצרני החלב משמעותית, כי אסור, אם אתה רוצה כשרות, אסור לך למלא חלב בחג, אז ליטרלי אין חלב.
כן, זה ידוע, זה הרי לפי, גם החקלאים חולבים את הפורות כל הזמן, אבל גם כאילו לפי התורה חייבים לחלוב את הפורות כל הזמן, כי זה התעללות בבעלי חיים, אם אתה לא חולב את הפרה כל הזמן. אז נוצר מצב ש-20% מתוצרת החלב שיש בישראל, כי היא לא קשרה, כי אסור למכור, אסור למכור חלב שנחלב בשבת, אסור למכור חלב שנחלב בחגים וכל מיני כאלה. אז הם כן מוכרים את זה בתוך המושבים והקיבוצים עצמם, כי להם, כי מותר להם, כי לא אכפת להם מהקשרות. אבל זה מאוד מצחיק ועצוב שיש
כן,
מצב.
אז, אז המצב שנוצר עכשיו זה שיש חלב, אבל אסור לארוז אותו, אז אין בסופרים.
כן, אבל זה כל כמה שנים קורה כשהחגים יוצאים בזה, ואז פתאום אין חלב, אין חלב, אין חלב, ותתמודדו, בסדר? כאילו, זה... זה החיים ש... וגם אהבתי את ה... יש המון תירוצים ש... אי אפשר לאגור חלב, כי זה מוצר שפג תוקפו יחסית מהר, אז לא רוצים להגדיל את המסות, ואני כזה... בפעם האחרונה שהייתי בישראל, והסתכלתי על חלב, התוקף שלו הוא כמעט חודש.
בבקבוקים.
תימו. גם בקרטונים.
לא, בקרטונים יש להם שבועיים בדוחק, ובסקיות זה עוד יותר...
כן, בסדר, אז תייצרו בבקבוקים לכבוד החגים, סבבה?
לתכנן קדימה, ללמוד מהעבר במדינת ישראל, לא, אני מצטער, יהודה, אתה שם באנגליה, התחרבש לך הראש. יש לי ציוץ קבוע ששמור אצלי במועדפים, לא למדנו כלום, סיפורה של מדינת ישראל, ואז כל פעם שמישהו אומר משהו מכוחך על המדינה, אני פשוט מעתיק את הציוץ הזה מחדש. טוב, בואו נדבר על משחקים. אז כן, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט הגיימר העצלן, על כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isel.me, מילה אחת, אנחנו גם משדרים בסטייג' בדיסקורד, אתם יכולים להצטרף לקהילת הדיסקורד, ב-isel.me/discord, הפרקים עולים לאתר isel.me בקנתי שבוע ביום שני, חוץ מכשיש חג ואני שוכח, ואז זה ביום שלישי, כמו שקרה בשבועים האחרונים, אבל עכשיו חוזרים לשגרה, שם תמצאו את כל פרקי העבר ואת הכישורים להאזנה באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. זה הכל, אנחנו נדבר על משחקים. קדימה, יהודה משחקים.
יהודה משחקים. אז אני משחק בעיקר Pathfinder, Wrath of the Righteous. אני מזרים את זה בערוץ טוויץ' שלי. תצטרפו אם בא לכם. זה נחמד, זה כיף להזרים את זה, זה כיף, כי אני גם ככה, ערן, נפגשתי עם ערן אבירם שבוע שעבר, ואז הוא שואל אותי, למה אתה בכלל מזרים? ואתה מזרים בשעות הקריות, ואין לך שום לוז, ואין לך שום דבר, אמרתי, כי אם אני משחק ואני מדבר לעצמי גם ככה כשאני משחק, אז מה אכפת לי לשחק ולדבר לעצמי?
בצדק!
מזרים את זה.
ככה אז, התחילו הלייב סטרימרים לא הראשונים.
מה?
אני אומר בצדק, ככה התחיל הלייב סטרימרים הראשונים.
כן. אז זה נחמד, לפעמים יש אנשים שמצטרפים לצ'אט ואז הם מקשקשים איתם, בדרך כלל לא, אבל לא נורא.
ואז אני בא ושואל אותך למה לא שמת אלרט.
כן, ואז שמתי אלרט ואף אחד לא עשה מאז סאבסקרייב, אז יופי שיש לי אלרט.
לא סאבסקרייב, פולו, אין לך סאבסקרייב.
מה? זה לא אותו דבר
מבחינת. זה לא אותו דבר.
אני יודע, כן, אף אחד לא משלם לי כסף, אז לא אכפת לי.
תשיג שלושה צופים, ישלמו לך כסף.
רפי. השיא שלי היה שבעה צופים בו זמן.
מצוין, עם שבעה צופים על הסטרים אלמנט כבר יכולים לתת לך ספונסר שיפ. אמרתי לך.
חלק מהממבוטים.
זה יכול להיות.
אחד זה בוט. אחד זה בוט של סטרים אלמנט, אבל...
לא, הבוט של סטרים אלמנט לא מופיע לך בוויוארס. הוא רק מופיע.
הוא לא מופיע בוויור?
לא, הוא לא נספר בוויור. טוויץ' יודעים שזה בוט.
אז תמיד יש לי אחד, יש לי צופה אחד בכל סטרים שאני עושה.
אני צפיתי בך כמה פעמים, יכול להיות שהצופה היחיד היה אני.
לפעמים זה גם נספר כאתה, אם אתה צופה בעצמך דרך טוויץ'.
נכון, אם אתה צופה בעצמך אתה נספר, זה נכון.
כן.
אני
קרא לי כמה וכמה פעמים.
אבל בוא, לא אמרת ב-on air את הערוץ, זה twitch.tv/youtube, אז אתם מוזמנים.
לא, יושוב, תחפשו יושוב בכל מקום, תמצאו אותי, אני היחיד שמשתמש בכינוי.
גם בטוויטר וגם בטוויץ', אבל לא בפייסבוק, אתה לא בפייסבוק.
כן, לא בפייסבוק. אז המשחק חמוד, הבאגים מבגבגים, אבל יש משמעותית פחות באגים מקינג מייקר. יש באג שמעצבן ממש הרבה אנשים, והם מתעלמים ממנו בנחישות, כאילו, כל פעם שמדברים על באגים, אולוקט, הם, אוקיי, אנחנו נטפל בזה, אנחנו מודעים לו, ויש את הבאג, שאתה אומר לאחת הדמויות שלך להסתער בטרן בייס קומבט, והיא לא, ואז נגמר לה התור, ומדלגים לדמות הבאה ביוזמה. וכל פעם שמישהו כותב על זה, או בערוץ דיסקורד, או בטוויטר, או אפילו בדבלופרס סטרים שהם עושים, הם מתעלמים מזה בנחישות. הם כאילו לא מדברים על זה. אז זה קצת מעצבן, והרבה אנשים אומרים, הפסקתי לעשות צ'ארג' בכלל, יש כמה אנשים שאמרו, טוב, אז שיניתי את הדמות שלי, כי אני משחק לוחם, ואז אני רוצה לעשות צ'ארג'
זהו, לוחמים, קוולירס זה בכלל הורס להם את הבילד.
מה?
קוולירס זה בכלל הורס להם את הבילד, כאילו הדמות שלהם אין לה זכות קיום בלי צ'ארג'.
אז כאילו כולם עושים כזה, טוב, אז אני משנה פה, אני משנה שם, וזה נורא מעצבן. הגעתי כבר לקטע של המס קומבט, קוראים לזה ככה בטייבלטופ, פה זה פשוט קרבות צבא. אז אני אתחיל במה שאביב אמר, שהם די מכוערים, שפשוט הדמויות בקרבות זה אותם אנימציות ואותה דמות מהמשחק הרגיל, כאילו מהרול פליי. ואני כזה, באמת זה פשוט גדול יותר, זה קצת מכוער, כן. אבל הקרבות עצמם פשוט שיממון, אוף.
כן.
זה הגיע למצב כזה שבפעם הקודמת שהזרמתי, שאני חושב שזה היה ביום שני, הגעתי למצב שיש לי הרבה קרבות צבאיים שהולכים להיות בקרוב, אז היום פשוט עשיתי סשן, של בלי הזרמה שעשיתי רק קרבות צבאיים, כי זה הדבר הכי משעמם בעולם. זה כאילו, יש לך יחידות בצד אחד, יחידות בצד שני, ואתה כזה זה עתק, ולכל אחד יש איזה 100 יחידות, וכל יחידה צבאית, ואתה כזה עושה עתק, ומת לו אחד, ואז הוא עושה לך עתק, ולא מת לך אף אחד, ואז אתה עושה עתק, ומת לו אחד, ואתה כזה. אני אשכרה יושב עם היד על עם הראש כזה נשען על היד בשיעמום, וכזה. כאילו, תעשו לי ריזולב אוטו לפני, סבבה? לא מעניין אותי.
אין הגדרה כזאת?
אולי בתוך הקרב אתה יכול לעשות אוטו קומבט ואז כאילו זה עושה לבד, אבל נגיד אפילו ב-Heroes of Might and Magic, היה לך קרב, כאילו לפני שהלכת לקרב אחד מול השני, היה לך אוטו ריזולב והיה קופץ לך כזה, הקרב נגמר ויופי, אחיית הם כל כך משעממים.
כן, זה ממש קרבות של כאילו חוק המספרים הגדולים, וזהו, אפילו בדרגות הקשות אני רואה את קוי שמשחק על הארד, אז כן, הוא צריך, יש טיפה פוזישנינג, הוא צריך לשים את היחידות כדי שלא יארגו לו את הארצ'רס כל הזמן, כי זה מה שעושה לו אחר בנזק, אבל חוץ מזה, כאילו אין חשיבות לאן אתה הולך, יש מעט...
כן, אין בונוסים לפלנקינג, אין בונוסים לקלונג,
אין הרבה, כאילו מדי פעם איזה יחידה עושה AOE אפקט שאתה תרצה לעקוף אולי, אבל זה ממש נדיר.
זה כל כך משעמם. את האמת לא חיפשתי אם יש מוד שמדלג על זה, אולי יש, כי המודים די מוצלחים למשחק הזה, אבל וואו, הם ממש פישלו פה במשחק, ובהתחלה בטריילרים שראיתי, זה פשוט נראה כמו קרבות של Heroes of Might and Magic, ואמרתי, אוי, זה יכול להיות מעולה, וזה יכול להיות מגניב, וזה לא. זה ממש מעצבן, כי הם כל כך דחפו את זה בתוך המשחק, שיש פעמים שאתה לא יכול להתקדם, כי הדרך לאזור הבא שהדמויות שלך צריכות להגיע אליהם, חסומות על ידי גריסון של דימון ארמי, שהוא בדרגה 7 או 8 או משהו כזה, והצבא שלך הוא בדרגה 5, ואין לך שום סיכוי לנצח את הדרגה 7 או 8, אז אתה עושה עיקופים מסביב ומחפש כל מיני צבאות קטנים להרוג, ועושה סקיפ די, סקיפ די, סקיפ די, כדי שתוכל להגדיל את הצבא שלך, כדי שיהיה לך סיכוי. וגם בלהגדיל את הצבא, יש לך שתי יחידות שאתה יכול לקנות כל הזמן, שזה הפוטמן הכי בסיסיים והארצ'ר הכי בסיסיים, ומדי פעם יש לך במרסנריז קלריקס, שזה בייסיקלי פלדינים, והל נייטס. ואחר כך במהלך המשחק אתה מקבל עוד וכל מיני כאלה, אבל הכל עולה כל כך הרבה כסף שאתה פשוט סקיפ די, סקיפ די, סקיפ די, סקיפ די, יופי, יש לי מספיק כסף לקנות כמה יחידות.
זה גם ספציפית בעיה של פרק 2, אני חושב שפרק 2 הוא הפרק שעשוי הכי רע במשחק. אני ממליץ לכם לעבור אותו כמה שיותר מהר, כי בסופו...
אבל אי אפשר לעבור אותו כמה שיותר מהר, כי יש ביקורות שאשכרה תקועים בגלל...
כן, אני פשוט אומר, אל תמרחו אותו, הוא הפרק הכי משעמם, כי ברגע שכובשים את דרזן, אתה יכול להתחיל לבנות בניינים שנותנים לך יחידות, ולצבור פי מיליון יותר כסף ומשאבים אחרים, ולהמיר משאבים במשאבים אחרים, ואז להגדיל את הצבא שלך.
זה משהו שהם לקחו בגדול מהטייבלטופ, שבהתחלה באמת, כשאתה שיחה, אתה הצטרפת אחרי שכבשנו כבר את דרזן.
לא, אני הצטרפתי בהרפתקה שהלכנו לכבש את דרזן.
אז בהתחלה באמת היה קשה לצבור צבא, ובאמת הרגשת נורא מסכן, והקרבות הענקים, ופאת'פיינדר די מחורבנים גם ככה, אז כאילו לא ממש התעסקנו בהם, אבל ברגע שכבשנו את דרזן זה היה כזה, וואו, פתאום יש ממלכה לנהל, ואת כל העיר לנהל, ובאמת הצבא גדל משמעותית הרבה יותר מהר, וכל מיני כאלה, אז...
כנראה עשיתם את כל הדברים האלה בלעדיי, כי אני לא זוכר, לא זוכר שנגענו בשום דבר מזה.
זהו, כי בגדול זה הלך ככה, רואי אמר, טוב, עכשיו סיימנו את הקטע עם קנברס, הולכים לכבוש את דרזן, ואז הוא הסביר לנו מה הולך להיות בקרובות הענקים, ואז אמרנו, אוקיי, כי זה פשוט בייסיקלי, אתה מחליט מראש מה הדברים שאתה רוצה לעשות, מגלגלים 1,000 קוביות, המנחה מגלגל 1,000 קוביות לאויב, למי שיצא יותר בסכום וזה, השמדת את הצבא של השני, ויאללה, נקסט, למשחק הבא. ואז גם כשהתחלנו לנהל את העיר, אמרנו לו, תשמע, אנחנו לא הולכים לבזבז סשנים לנהל את העיר. אנחנו לא הולכים לנהל את העיר, אנחנו לא הולכים לנהל קרבות, אנחנו נעשה הכל בוואטסאפ. היה לנו איזה קובצים בגוגל דרייב שכתבנו מה אנחנו רוצים לעשות. אני חושב שזה היה ערן או גיל שסינג'רנו אותם להיכנס... לרול 20 לגלגל קוביות ולכתוב את התוצאה של מה שקרה, וזהו. זה לא היה... לא בזבזנו על
זה שני. יפה, אז הכל נחסך ממני.
כן. זה עדיין נחמד.
קיצור, אוקיי, אז מצד אחד, כשאתה עובר לפרק 3 ואילך, יש לך הרבה יותר משאבים, אתה יכול לעשות יותר דברים עם הצבאות שלך. מצד שני, זה מתחיל מיני גיים, שאני חושב שהוא די מטומטם, על זה שמדי פעם צבאות מגיעים לצור... על דרזן או שאר המבצרים שכובשים, ואז אם אתה לא, כאילו אתה חייב לבוא ולנצח את הצבאות האלה בזמן, אחרת דברים רעים קורים לך. קיצור, אני, כל ה... זה לא עשוי טוב, בוא נגיד זה ככה.
זה גם לא מעניין, זה גם לא עניין במשחק תפקידים עצמו, כי זה הולך ככה, כשפייזו מוציאים, בעיקר בפאת'פיינדר 1, בפאת'פיינדר 2 זה קצת פחות, כי הקצב הוצאה של הספרים ירד בגלל הקורונה. זה הלך ככה, הם היו מוציאים הערכה של 6 חלקים, שבגדול זה היה כדי לקדם איזה ספרים חדשים שהם הוציאו, ומכניקות חדשות. אז נגיד, במה מזמס, כי הם הכניסו את כל הקטע של ספריות, קינג מייקר הם הכניסו את הקטע של ניהול ממלכה, וברד אוף דה רייצ'ס הם הכניסו את המיטים, את כל המיטיק פס. והם הכניסו גם את הקרבות הענקים באולטימט קומבט. ואז כאילו, כשאתה רוצה לעשות אולטימט קומבט וקרבות ענק, אתה צריך גם שיהיה לך מערכת של בניית עיר, כי אתה לא יכול סתם פתאום יש לך צבא. אז נוצר מצב שאתה משחק עם 3 ספרים חדשים יחסית, ששניים מתוכם לא ממש טובים ולא ממש מעניינים, כי לא אכפת לאף שחקן לנהל את הדברים האלה. אף פעם לא פגשתי שחקן שאמר, וואו, אני רוצה לשחק פאת'פיינדר כדי לנהל עיר.
לא, אני לא מסכים. כאילו, לא יודע לגבי פאת'פיינדר, אבל אני כן אוהב מערכות מטה במשחקים. פשוט, לא יודע, המערכות מטה פה משעממות.
במשחקי מחשב זה עובד קצת יותר טוב, אפשר להפוך את זה ליותר טוב, במשחקי תפקידים, אולי עם השיטה מההתחלה בנויה לזה, אבל לא, זה לא מעניין ש... אוקיי, אתה עושה החלטה, וכמה זמן לוקח להחלטה הזאת לקרות? אה, זה משחק שמדמה מציאות, אז ייקח חודש כשהמועצה תיכנס וזה? לא, אני לא הולך עכשיו לשרוף חודש במשימות צד.
כן, זה קצת מעצבן. אני אהבתי בפילוס אוף אטרניטי, היה את הניהול של המבצר, ומדי פעם באמת היו מתקיפים את המבצר, והיית צריך להגן עליו, אבל היית מגן עליו עם החבורה הרגילה שלך. פלוס, כאילו היית סוחר כל מיני שומרים, והיו משימות צד שהיית יכול לקבל שומרים חדשים, נגיד הייתה משימה שהיה שם איזה אוגר, והיית יכול להחליט אם להרוג אותו או לשחרר אותו, ואז אם היית משחרר אותו היית יכול לקבל אותו כשומר למבצר, אז זה היה מגניב. Nucleus Dawn בצ'אט אומר, אולי זה מסוג הדברים שהם מרגישים מחויבות כדי להבדיל את עצמם מהתחרות, אני חושב שיש, כאילו אני חושב שמלכתחילה הם בפירוש בוחרים את הנתיבי ההרפתקה שיש להם את המטה סיסטם זה אלה, אני חושב שזאת החלטה מודעת, בשביל ליצור משחק כאילו גדול יותר. הקטע הוא שכאילו כמה תחרות יש להם, כמה CRPGs כבר יוצאים, יש לך פילרס ודיביניטי, נגיד למרות שדיביניטי הוא הרבה פחות mechanically heavy מהמשחקים האלה. כאילו, הם תכלס הם קטגוריה בפני עצמם, ואני לא חושב, אני חושב שאם הם היו מורידים את המשחקים האלה לצחקו את החבורה בהרפתקה האפית הזאת, זה לא היה מאבד שום דבר.
זה לא מוסיף, זה ממש מייאש שיש, אני אשכרה היום שעתיים התרצצתי עם הצבא שלי כמו אידיוט, ועשיתי סקיפ דיי וסקיפ וויק, רק כדי שאני אוכל לקדם את הצבא האידיוטי הזה, כדי שאני אוכל להתקדם במשחק הרגיל, זה לא מעניין אותי, ובשיא הרצינות זה, אני בטוח שיש הרבה שחקנים שפשוט הגיעו למצב הזה, אמרו, פאק איט, אני לא רוצה לשחק יותר. ונכון, Rats of the Righteous זה הרפתקה מעולה, היא כתובה נהדר, ויש בו דברים נפלאים, והיא מתחילה אפית, והיא אפית כמעט כל האורך שלה מבחינת הסיפור, והדמויות שם כתובות מעולה, ועשיתי עכשיו את המשימה של, את המשימת סיפור הראשונה של דריאן, וזה היה פשוט נהדר, אתה הולך לאחוזה שלו, ויש שם משתה, זה היה פשוט מעולה, זה היה כתוב נהדר, אחלה, זה היה כיף לא נורמלי. ואז אני, טוב, צריך להזיז את הצבא עכשיו עוד פעם שעה.
טוב,
לא, שתי... זה לא מעט, כאילו, אתה כזה, יש, זה כיף, זה כיף, זה כיף, והנה אני מתקדם, והנה אני רואה את דרזן, ואני מגיע אליה, ו... טוב, סיגריסון של צבא שדים. טוב,
שתי הערות אחרונות, ואז נעבור למשחקים של עד שיחק.
סבבה.
Nucleus Dawn אומר שהוא התייחס למשחק השולחני, לא למשחק מחשב, אז כמו שיהודה אמר קודם, הנקודה היא שפייזו במקור בנו את המערכות האלה בשביל להוציא את, את הספרים החדשים שהם פרסמו. וזה היה סוג של קטע כזה גם ב-D&D 3 וגם ב-Fastfinder, שאנחנו מרחיבים את המערכת שלנו לכל דבר שאפשר לעשות אי פעם בעולם. אז יהיה לנו מערכות לכל דבר. וחגי כותב בצ'אט של דיסקורד שהמערכת של הקרקס הייתה שווה.
כן, אז... המערכת של הקרקס הייתה שווה, היא הייתה מופשטת מאוד, זה היה כיף, אתה בחר, הקרקס היה בפאת'פיינדר 2, בהרפתקה השנייה, Extinction Curse, ואתה מנהל קרקס, המשחק ממש מתחיל בזה שאתה החבר'ה שברחו מקרקס של אנשים רעים, ומקימים קרקס חדש, ועכשיו... אתם מנהלים אותו, ופה באמת, דבר ראשון זה היה קטן, אתה מנהל קרקס, אתה לא מנהל עיר, והניהול התפזר לאורך כל הסשנים, ברמה של 10 דקות פה, 10 דקות שם, של אוקיי, אנחנו הולכים להשקיע עכשיו בקנייה של, לייצר כרטיסים לקרקס. אז אתה יכול לעשות סתם כרטיסים מנייר מאפנים, או שאתה יכול להשקיע קצת כסף, ולקבל כרטיסים יותר איכותיים, מנוילנים כאלה, ובדרגות יותר גבוהות של הקרקס, אתה יכול שהם יהיו מג'יקל, וכל מיני כאלה. ואז מצד אחד זה עולה לך כסף, אבל זה מגדיל לך את כמות האנשים שמגיעה לקרקס. ובמשך כל השבוע לפני המופע, זה מה שאתה עושה, אתה עושה כאילו את המשימות, ועל הדרך אתה מקדם את הקרקס שלך, אתה מתקן את הרשתות, אתה סוחר אנשים חדשים, אתה עושה כל מיני דברים כאלה, אתה עושה PR לקרקס, ואז יש לך יותר אנשים שבאים לקרקס, כי האוהל שלך יותר גדול, והכרטיסים יותר טובים, והכל יותר אחלה, ואז אתה מגדיל גם את הדרגות קושי של הפעלולים שאתה רוצה, כי אתה עושה או עם הדמויות שלך שעלו דרגות, או שאתה סוחר אנשים חדשים יותר טובים, שהם יותר טובים בדברים שאתה רוצה להציג בקרקס. אז הכל כזה, האולם, הקרקס מלא, יש לך, אתה בוחר איך יהיה המשחק, איך יהיה המופע, לאורך כל ארבעת החלקים, ואז מגלגלים קוביות לכל ארבעת החלקים של המופע, בהתאם להצלחות, מקבלים כסף בסוף השבוע, ואז גם לחבורה יש כסף, כדי לקנות עוד יותר דברים, וגם יש לה, הם יכולים גם להשקיע בו בתוך הקרקס, כדי להרוויח יותר כסף, כדי לעשות יותר דברים. אז דבר ראשון זה קטן, זה לא דורש הרבה, אין פה דברים ארוכים שלוקח חודשים, והכל קורה עכשיו ומיד, הכל מאוד מהיר, וזה משאב שנכנס ישר לכיס של החבורה, ויוצא מהכיס של החבורה, אז זה לא משאב מומצא כזה כדי לנהל עיר, אז הם באמת עשו את זה טוב, רק חבל שההרפתקה עצמה היא, אבל הניהול קרקס היה ממש מוצלח. אז אלעד.
אני חייב לציין שאני לא מתחבר למשחקים כאלה בכלל.
בסדר.
זה משחקים כאלה שנראים לי שהם היו יותר טובים אם היה איזה paywall שיגרום לי לשלם בעצם כסף כדי להעביר את הזמן כמה שיותר מהר, ואני לא אוהב משחקים כאלה, אז גם משחק כזה כאילו לא...
אז כאילו כשאתה משחק במשחק התפקידים, כאילו הטייבלטופ, אז אתה פשוט, נגיד כמו שעשינו עכשיו עם גם עם החבורה שאני הולך להריץ לה בימי שבת, דיברנו איתם ואמרתי להם, תשמעו, זה רוב הסיכויים שלא נעשה את הכל לעומק, כי זה לא מעניין. וגם עם רואי, אמרנו לו מראש, זה לא יקרה. אז במשחק מחשב, רק צריך שיצא מוד מספיק טוב שמוחק את השטויות האלה, ואז יהיה יותר כיף.
זה לא יקרה מוד כזה.
זה יקרה, זה המודים של...
מוד שנקרא, זה לא יקרה.
אוקיי, כן, מוד זה לא יקרה. אני בעד.
כן.
אז מה אתה כן משחק, אלעד?
אז קודם כל אני רציתי, כתבתי לנו ככה ואני רציתי לציין את זה שמאז The Last of Us Part 2 אני לא מצליח להתחבר לשום משחק ושום דמויות וסיפור כמו שהתחברתי לעולם הזה, אז השנה הזאת היא קצת, 2021 קצת קשה עם משחקים, בשבילי לפחות. וסיימתי ממש לא מזמן את Psychonauts 2. על האקסבוקס, חלק יצא כאילו ב-day one ב-game pass, אז אמרתי למה לא, לא שיחקתי במשחק הראשון, שיצא אגב ב-2005, ככה שזה ממש ממש מזמן. המשחק עצמו הוא מאוד מאוד מעניין, בהתחלה כאילו היה לי, הוא נראה קצת מיושן, אני מאוד אוהב את החברה אגב שיצרה אותה, את המשחק שקוראים להם Double Fine.
הם הנמסיס שלי.
כן, בדיוק באתי להגיד שלא מדברים על החברה, אתה יכול לדבר על המשחק,
לא, לא, הוא יכול חופשי, אני סתם, לא, טים
שאני יכול לדבר על משחק, על משחק אחר שיצא של החברה.
לא, לא, אני צוחק, בשלב הזה זה בעיקר סוג של מם פנימי של הפודקאסט. אני נורא כעסתי על טים שייפר בתקופת Broken Age, כי הם, עם כל הקטע של הקיקסטארטר שלהם וזה, הם לקחו המון המון כסף מאנשים, ואז פירקו את המשחק לשני חלקים, ואז לקחו עוד כסף, וכל, כאילו, הם היו מאוד חרה בניהול פרויקטים בזמנו, ואז היה סיפור עם הם היו עושים את השבועיים האלה שהם מפתחים פרוטוטייפים, שאני כבר לא זוכר איך קוראים לזה בזמנו, והם הוציאו את המשחק Space Base DF9, אם אני לא טועה, הם הוציאו אותו כזה ל-Early Access, ל-Alpha Funding, ואז הפסיקו לפתח אותם. קיצור, באותה תקופה, אלה הם ממש חרה של פרקטיקות ניהול.
כן, אני זוכר משהו כזה עם Broken Age, האמת.
כן, אז היה להם חרה של פרקטיקות ניהול, ואני נורא הייתי נרגן על טים שייפר, אבל כאילו מאז הם הורידו פרופיל והפסיקו לעשות שטויות, אז זה כנראה בסדר.
האמת שאני זוכר להם...
זה הפתיחה של הפודקאסט, אביב לא משחק טים שייפר.
כן, בדיוק. ב-2015 הייתי ברסט בלונדון, והייתי בטקס פרסי המשחקים של בפטה, והוא היה שם, ומי עשה לא התקרבתי אליו אפילו, וזה היה כזה, it's my nemesis.
אתה כזה הרגשת שאלדון כזה, he's my nemesis.
בדיוק, בדיוק, כן, בדיוק ככה.
גם הנמסיס אם יש לו, אוח, חבל לך על הזמן.
לא, היום אנחנו, במקום לשנוע את טים שייפר, אנחנו שונאים כאילו חברות רציניות, בליזארד, סידי פרוג'קט.
חברות ש... לא, אני עדיין, טוב, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שסידי פרוג'קט, לא, בעצם לא, אתם יודעים מה לא, הם באמת חטאו ופשעו.
אבל הם הולכים לחטוויצ'ר 4, אז כולנו נסלח להם.
פשוט אני מאוד אהבתי את סייבר פאנק, אז כאילו קשה
לי. אני עד היום לא נגעתי ולא צפיתי, אני עומד בחרם שלי על סייבר פאנק.
על הסיריס אקס הוא רץ מצוין בשבועות הראשונים, וזה משחק נפלא.
אוקיי, בוא נדבר על סייקונאוטס, כי זה המשחק שבאמת רוצים לדבר עליו.
בדיוק, אני זוכר לדאבל פיין את ברוטל לג'נד, by the way.
נכון, שהיה משחק נהדר, היה משחק מדהים.
היה משחק נהדר, אז לא שיחקתי בהרבה משחקים שלהם מאז, אז סייקונאוטס, בטח שלא הראשון, לא שיחקתי בו אף פעם, הוא יצא בכלל בדורות, אני חושב שזה היה עוד האקסבוקס הראשון וכאלה. בקיצור, הגרפיקה קצת נראתה לי מיושנת, אפילו עם כל ה-4K וה-60fps וכל הדברים הנחמדים שיש היום, אבל אני חייב להגיד שהמשחק עדיין נראה דווקא טוב, וגם יכול להיות שהם רצו לשמור על האסתטיקה פשוט של המשחק הישן, אני לא יודע, אבל בסופו של דבר זה לא מה שגרם למשחק לאבד.
מה עושים במשחק הזה? אני לא שיחקתי במקור, אני יודע שהוא סוג של קולד קלאסיק, אני ראיתי כמה סטרימים של המשחק הזה, ואני לא צריכתי להבין מה הולך שם.
אז זהו, המשחק עצמו, בסופו של דבר, זה פלטפורמה קלאסית, במובן הפשוט של העניין, אבל יש שם ממש משהו מאוד מעניין, הם עושים עם כל הקטע של הסיפור, בעצם הכל קשור שם בעצם לתפקוד המוח ודברים כאלה, אתה בעצם נכנס למוחות של אנשים, והאויבים שלך הם כאילו סוג של הפחדים שלנו, ספקות, צנזורות, bad ideas, bad moods, אוספים פיסות זיכרון, או fragments כאלה כמו שהם קוראים לזה, וזה מאוד מעניין, כאילו כל ראש הוא בעצם אחרת, וכל ראש יש לו בעצם עולם בפני עצמו, וזה ממש 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 כאילו מעניין. בעיקר, נגיד, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי כדי שלא לספיילר, אבל בעיקר הבוס פייט, זה כאילו משהו שבסופו של דבר, כל בוס פייט הוא בעצם לגמרי משוחק אחרת, וצריך למצוא באמת את הדרך לנצח את הבוס, ותמיד זה היה איזה משהו דווקא מתוחכם כזה, ומאוד מעניין, וזה פשוט משחק שברגע שנכנסים אליו, אני כאילו מצאתי את עצמי הרבה פעמים כזה, הוא אומר לעצמי, וואו, כאילו איך בנו את כל העולם הזה. יש שם נגיד איזה עולם של מוח שבור, שאני לא ירחיב כדי לא לספיילר, אבל צריך לאסוף בעצם או לגרום למוח להבין מי הוא ולהיזכר, כאילו, זה באמת באמת משחק כאילו שאיך שנכנסים אליו קצת יותר, באמת כאילו מאוד מאוד חכם, מאוד, אני מאוד נהניתי.
מגניב.
וגם כאילו בכלל האקספלוריישן, כאילו יש שם חיפוש אחרי כל מיני קולקטבולס שמאוד סאדיספיינג במשחק הזה. מאוד נהנתי ממנו גם כן. שלא תמיד, אני לא קומפלישניסט, אז אני לא תמיד נהנה מהדברים האלה, אני מעדיף לסיים את המשחק.
יש לי שאלה, ראיתי את ה-Honest Trailer למשחק, והם לא יודע אם אתה ראית, אבל הם דיברו על זה שם שכאילו, המשחק בנוי על זה שיש לך פלטפורמרינג, ואז אתה מגיע לדברים הממש מגניבים, והפלטפורמרים הם יחסית נה. גם אתה הרגשת שהם יחסית נה, לעומת הדבר המגניב שמוביל עליו הפלטפורמר?
לא הרגשתי שום דבר בעצם כל כך, כאילו לא הרגשתי נה בכלל כאילו במשחק, כאילו כפלטפורמה, זה פלטפורמה מאוד, פלטפורמר מאוד פשוט בסופו של דבר. הסיפור והדרייב כאילו של להשלים בעצם את כל האזורים של המשחק, זה בעצם מה שיותר מעניין שם. כפלטפורמה, אם זה הפלטפורמה רגילה, בלי הסיפור בעצם, בלי כל הדברים שם, אני חושב שכאילו זה היה מאבד את זה לגמרי. הדבר היחידי שכן ביאס אותי זה מכניקות של הקרב שם, שהם קצת לקו בחסר. כאילו דודג'ינג למשל לא עבד לי כמעט בכלל, תמיד כאילו שעשיתי דודג' אז עדיין קיבלתי איזה מכה מאחד האויבים. זה היה מאוד, מאוד ככה קשה קצת לשליטה, אבל לא גרע מהנאה בכלל.
אצלך או שזה ראית עוד אנשים שמתלוננים על זה? כאילו זה כי אתה לא היית מספיק טוב או שזה היה נגיד...
לא ראיתי, האמת שלא ראיתי אף אחד, לא ראיתי בכלל גיימפליי של זה.
לא גם אם חיפשת באינטרנט כאילו אם זה באג ידוע שהדודג' לא עובד.
אני חושב שגם עשו לזה ב-reviews, גם דיברו על זה. כאילו, דודג' לא תמיד כאילו עבד, זאת אומרת, הטיימינג לא תמיד היה טוב.
אז זה מכני, זה לא שאתה גיט גוד.
כן, לפעמים זה קורה לי, אבל לרוב זה, במקרה הזה זה היה לפי דעתי טיימינג של המשחק. אבל זה לא גרע, וגם... זה לא משחק כל כך, לפחות לי, הוא לא היה קשה בכלל. זאת אומרת, זה משחק די קליד. למי שיש גיימפאס, אני ממליץ בחום.
עכשיו בגיימפאס, נכון, משהו רק בעצם.
אני עכשיו ביטלתי את הגיימפאס, כי לא נגעתי בו חודש וחצי.
רציתי לבטל אותו, ואז אמרתי, רגע, אבל עוד איזה שבועיים יוצא Age of Empires 17, או איך שלא קוראים לו, מי זוכר? 4 בטח. ואז אני כזה... מה, אני אבטל את זה עכשיו לשבועיים? כאילו.
לא, אם מתכוונת לשחק משהו סבבה, אבל אני באמת שלא נגעתי באף אחד מהמשחקים האלה, אז אמרתי, טוב, אני אחסוך את הכסף, כי אני גם ככה בפלייסטיישן כרגע, ויש לי, אני אדבר על זה בציפיות לעתיד, יש לי רשימת משחקים.
אוקיי, אז Age of Empires זה יוצא ב-28 לעשירי, אז אולי אני כן אבטל, אלא אם כן Psychonauts 2 נמצא.
והצ'אט מזכיר שבדיוק הורידו את המחיר בישראל, עדכנו, יותר נכון, עדכנו את המרת המטבע, וזה עכשיו עולה 39 שקל.
הפעם של עכשיו זה בכלל סטיל, לדעתי.
כן, זה the best value המנוי שאפשר לעשות.
Psychonauts 2 בזה.
גם במחשב, כן.
נכון. אוקיי, מה עוד?
אני עכשיו בדיוק משחק בקינה Bridge of Spirits לפלייסטיישן.
על ההיט החדש של השבוע האחרון.
על ההיט החדש, בדיוק. המשחק נראה ממש ממש טוב.
אנשים הגדירו אותו בטוויץ' בתור Pixar Doing Dark Souls.
יש מצב, זה ממש ככה. וזה הרבה כאילו אמרו שהוא גם סוג של זלדה איש, אני לא כל כך רואה את זה.
זה, אתה יודע, זה אקשן אדוונצ'ר גנרי כזה.
גם
סלדה
וגם דארק סולס ביחד.
לא, קודם כל יש להם, לפחות לברף אוף דה וולד, יש דברים משותפים, כן? גם דארק סולס בסופו של דבר, זה אקשן RPG, אקשן אדוונצ'ר כזה. זה שיש עליו מימד נוסף של סקיל, זה beside the point.
אז זהו, אז העניין הוא שבכלל זה מדהים שזה משחק של צוות מאוד קטן, ולפי דעתי זה גם ההוצאה הראשונה שלהם, אני לא בטוח בזה ב-100%, אבל אם אני לא טועה.
אני מעד אבדוק.
זה כאילו, זה המשחק הראשון שהם מוציאו.
כן, אין להם אפילו עמוד ויקיפדיה, אז כאילו למשחק יש, לסטודיו אין. אם לסטודיו אין עמוד ויקיפדיה, סימן שהם לא עשו שום דבר.
אז וזהו, ואני מאוד נהנה, אני גם נהנה אגב מהמוזיקה, המוזיקה מאוד הפתיע אותי שהיא מוזיקה דווקא כן מצוינת, שזה כאילו גם כן שפו להם על ההפקה, הפקה ממש ממש טובה, אבל הדבר היחידי שמבאס אותי זה שיש לטעמי יותר מדי בוס פייטס, זה לא שאני מפחד מבוס פייטס, אבל הם צריכים לתת קצת לנשום בין בוס לבוס, זה כאילו מרגיש לי כאילו הם ממהרים יותר מדי, ופשוט עוברים מבוס לבוס שם, ולפעמים לא קצת לנשום, לנוח, לשוטט קצת, למצוא דברים, אבל סך הכל המשחק באמת, אני נהנה ממנו מאוד כרגע.
מגניב.
וזה מה שחשוב.
כן, כן. אז באמת אני צפיתי בו בשלל ערוצים השבוע, אומרים שהוא יחסית קצר, אבל אני ראיתי אנשים חורשים עליו למוות, אז אני לא יודע מה זה יחסית.
הקטע הוא שאם נגיד יש לו אפשרות אקספלוריישן, אז אפשר לחרוש בו יותר, אבל אם נגיד זה באמת מעביר אותך מקרב בוס לקרב בוס, אז יכול להיות שזה יותר קצר, גם אם אתה משווה אותו למשחקי סולס, משחקי סולס בסופו של דבר הם ארוכים.
כן, אבל
הם משווים אותו לברת' אוף דה ווילד, שאז ה-20 שעות של קינה הוא קצר, לעומת ברת' אוף דה ווילד שיש לי עליו.
לא, זה אקשן אדוונצ'ר, פרי רואומין כזה בלבלס, יש צ'אלנג'ז למצוא וכל מיני. אלעד, יש דרגות קושי? כי זה הדבר היחיד שמונע ממני לקנות אותו כרגע.
יש דרגות קושי, אני לא ניסיתי את הדרגות הקשות יותר עדיין.
על מה אתה משחק?
אני משחק, אני חושב שזה נורמל.
ויש מתחת? זה מה שחשוב פה.
יש מתחת ויש מעל.
אוקיי, טוב.
בגלל זה אני חושב שזה נורמל, אני לא זוכר את השמות שם, אבל זה כזה.
אני חושב שגם שמעתי איזה סטרים אומר שאחרי שמסיימים את המשחק פעם ראשונה, יש דרגה עוד יותר קשה.
זה ידוע, NG פלוס וכל מיני כאלה, זה גם היה
בסוף.
כן. אז אני אקריא מתוך ויקיפדיה לגבי הצוות שפיתח אותו, קוראים להם Ember Labs, הם הוקמו על ידי שני אחים ב-2009, ועד 2016 מה שהם עשו זה animation ו-branded applications, אז זה לא פלא שהמשחק נראה כל כך נהדר, כי זה מה שהם היו עושים, ואז היה להם רעיון למשחק, והם פשוט התחילו לעשות פיצ'ינג לפאבלישרס, וסוני לקחו אותם, ועכשיו יש להם 15 איש. 15 איש פיתחו למשחק הזה, זה אחלה, הישג מרשים מאוד.
מרשים מאוד. לא, אני, כאילו, אני אקח כל דבר רע שאני אגיד על המשחק, ואני אגיד וואו, כאילו, כל
כן, לגמרי. לגמרי. מגניב, אז יש לי קצת טיפה זמן לדבר על ספיידרמן, מיילס מוראלס. שהתחלתי לשחק לפני שבוע, לא עוד כל כך התקדמתי השבוע עם כל החגים וכן הלאה. עוד ספיידרמן, עוד ספיידרמן זה נהדר, אני חושב שציינתי שבוע שעבר שספיידרמן זה, מיילס מוראלס זה הגרסת ספיידרמן החביבה עליי, וכאילו את השעתיים הראשונות של המשחק העברתי בחיוך מרוח לי על הפרצוף, איזה כיף לשחק את מיילס מוראלס, איזה כיף את כל הדמויות האלה, זה גם אותו דבר שהגבתי לו לספיידרמן, למשחק המקורי, לפני שמציגים את מיילס, מציגים את אבא שלו, ואבא שלו הוא שוטר, והוא עובד עם ספיידרמן קצת, וזה נבנה יפה מאוד, מכניסים לשם את כל הסיפור רקע של מיילס מגניב. זה כאמור expand alone של המשחק, אז עדיין יש את כל מנהטן, אבל יש פחות דברים לעשות. ודבר אחד שנעדר מפה, לעומת המשחק המקורי, זה הפאזלים, וזה כאילו מבוסס על זה שפיטר פארקר הוא כאילו אחרי השנות הקולג' שלו, ולא יודע אם הוא עשה תואר שני או whatever, אני לא זוכר עד כדי כך את הפרטים, אבל כאילו פיטר פארקר הוא מדען אחרי שהוא עבר את האקדמיה וזה, אז הוא עושה פאזלים שקשורים לכל מיני, להנדסת חומרים ולהנדסת חשמל ולכל מיני דברים מדעיים שכאלה. ומיילס הוא כאילו בן 16, הוא בתיכון, אמנם הוא בתיכון לאנשים מוכשרים כאלה, Visions Academy, הם לא מסוגל מכתוב, מה?
שבח מופת.
whatever. הם לא מסוגלים לכתוב דמות של ספיידרמן שהיא לא מכוננת באיזושהי צורה, כנראה זה, זה הקטע של...
יש בזה היגיון גם, כי חוץ מטובי מגווייר,
כן, הם כולם בונים לעצמם את
הגאדג'טים,
זה נכון?
הוא חייב להיות מכונן.
אם כי בקומקס מיילס מקבל את הווב שוטרס של פיטר, אז הוא לא בונה אותם מאפס. אבל כן,
וגם... קומקס זה אחרת, זה...
כן, אבל גם פה, מה שנחמד זה שבניגוד ל... בניגוד לפיטר, פה במשחק עם מיילס מההתחלה, כאילו יש לו חבר שיודע מי הוא, אז כאילו, אם ראיתם את הומקאמינג, אז נד בהומקאמינג מבוסס על הדמות של גנקי, שהוא הסיידקיק של מיילס, כאילו הוא הטק גאי שעוזר לו לתכנן את הדברים. אז בהומקאמינג הם תכלס שילבו את העלילה הזאת, כשנד פורץ את החליפה של סטארק, ויש פחות או יותר את אותו קטע גם פה במיילס מוראלס, פיטר נותן חליפה חדשה למיילס, וגנקי פורץ את החליפה, ואז הם מתחילים לעשות עליה דברים חדשים וכל מיני דברים כאלה. קיצור, אני מת על הדמויות האלה. הזמן בשנה הוא גם בתקופת קריסמס, אז כל המפה של מנהטן בשלג, שזה כמובן my favorite time of year, אז זה כל כך כיף להתנדנד מכל הבניינים בשלג וזה. אבל הפאזלים חסר לי שמיילס לא עושה את אותם פאזלים, ויש לי בעיה אחת עם השינוי בהתקדמות של הדמות. במקום שזה יהיה פשוט תעלה בדרגות ותשים נקודות כמו במשחק הראשי, יש core skills שאתה יכול לקבל רק אם אתה עושה challenges מסוימים במשחק. אז נגיד, בשביל לקבל את הסקיל שנותן לך לעשות זינוק מהיר אחרי שאתה נוחת, אתה חייב לעבור את הטרוורסל צ'אלנג' הראשון, ואז יש טרוורסל צ'אלנג'ז, קומבט צ'אלנג'ז, ואני חושב סטאף צ'אלנג'ז, ואני לא אוהב את זה, אני לא אוהב משחקים באופן כללי, שנועלים לי תוכן חשוב, מאחורי challenges. לא אכפת לי שיש כאילו side content, bonus stuff מאחורי challenges שאני לא אעשה, אוקיי? אל תנעלו לי core mechanics מאחורי challenges. אפילו כאילו, אתה לא צריך אפילו להצליח את זה בדרגה, מספיק שאתה מצליח את זה בדרגה הכי פשוטה, אבל עדיין, אני לא אוהב את הקטע הזה. זהו, ביקרון המשחק חמוד, אני חושב שלשלם עליו $50 זה יותר מדי, עדיין שילמתי עליו $50. הוא more of the same. זה טוב לשחק אותו עם עבר זמן, מה ששיחקתם ספיידרמן המקורי, אל שחקו אותם back to back, זה אותו דבר שאמרתי על הרחבות של ספיידרמן, ששיחקתי אותם back to back וזה כאילו היה משעמם כבר, אז אני אומר אותו דבר כאן, ואמרתי, אני חושב את אותו דבר גם על Ghost of Tsushima, לגבי ההרחבה שלו, שהיא עמימה אותי
יחסית. אבל אתה אמרת שבאמת זה לא מוסיף גם כלום, זה לא סתם more of the same, כאילו...
כן, שוב, בקטע של Ghost of Tsushima זה כי אחרי שאתה מסיים ומקבל את האימפקט הרגשי של המשחק הבסיס, לעבור להרחבה זה כאילו דאון מטורף. אז אם אתה עושה את זה תוך כדי, במקום לעשות את זה אחרי, אז אולי זה בסדר. ובמקרה של ספיידרמן פשוט הרחבות משעממות, כאילו הרחבה היחידה שעוד קצת נחמדה זה עם פלישה הרדי, כי הדמות שלה נהדרת, אבל שאר הרחבות משעממות ממש. זהו,
ממש דיברנו על זה אז,
נכון, דיברנו על זה
כששנינו חרשנו על
ספיידרמן בדיוק, אז דיברנו על זה. קיצור, אני ממליץ על מיילס מוראלס, במיוחד אם אתם מכירים את הדמות ואת ההיסטוריה והרקע שלו.
יש איזשהו קשר לסיפור ב-Into the Spider-Verse?
לא.
לא מלבד שהם שואבים כאילו מאותו מקור. המיילס מוראלס פה הוא מיילס מוראלס שונה. כל העולם פה הוא עולם ספיידרמן אחר. פיטר פה אחר, אמג'י פה היא אחרת. אז זה חומר...
הם המציאו דברים חדשים.
כן, עכשיו כמובן שה... הצורה שבהם פיתחו את הנבלים במשחק המקורי היא נהדרת. יש... אני חושב שאמרנו את זה מזמן. המשחק ספיידרמן הוא היצירת ספיידרמן הטובה ביותר שיצאה למאס מדיה, אני חושב, חוץ מאולי ספיידר ורס.
כן, אבל זה לא משחק, ספיידר ורס.
כן, אני, אבל היצירת מדיה, כאילו אמרתי, בזמנו אמרתי שכאילו המשחק יותר טוב מכל הסרטים.
נהניתי מהמשחק יותר מ-Into the Spider-Verse, כי אני פחות אוהב את מיילס מוראלס. אז אולי הייתי קצת, כאילו, מאוד נהניתי מספיידר-Verse, שלא תאמין אותי, לא נכון, אבל לשחק את ספיידר-מן במשחק ספיידר-מן לפייסטיישן הרגיש לי הרבה יותר כיף מלראות את...
כן, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בעיקר. זה גם אחד ממשחקי הסופר-הירוס הטובים ביותר שיצאו אי פעם. והכריזו לנו על...
בפייפליין. אני כן. עדיין לא שיחקתי בספיידרמן המקורי, וגם לא במיילס מוראלס.
כן, אז אני רוצה להמליץ לך לא לקנות את הרימאסטרד ורשן לפלייסטיישן 5.
של הספיידרמן?
כן, אבל רק מסיבה אחת, בגלל שהם החליפו את המודל של... של פיטר פארקר.
גם בגרסה המקורית?
לא, אם אתה קונה את גרסת הפלייסטיישן 4, אתה בסדר. אם אתה קונה את הרימאסטר לפלייסטיישן 5, אם אתה מקבל את הדמות החדשה שנראית כמו משהו.
לא נעים לי להגיד, אבל קניתי את המשחק הזה ממזמן בתקופה של הפלייסטיישן 4, ועדיין לא שיחקתי בו.
אז בסדר, לא, בסדר גמור, אז פשוט תשחק בו.
זה קורה לעתים רחוקות מאוד.
אז פשוט תשחק בו וזה הכל בסדר. אנחנו נקבל משחק ספיידרמן 2 ב-2023, אני חושב, 2023. כל מה שניתן לי לקוות זה שיכנסו...
אין לך תאריך מדויק למשחק?
לא, בסדר...
אוקטובר זה, לא, אני לא מאמין לזה.
לא, ברור, אני אומר רק
מבחינת...
רק מבחינת הטיימליין, כי וולברין אמור לצאת לפני. אמור לצאת קודם וולברין.
כן, וולברין אמור לצאת שנה הבאה, ואת ספיידרמן אחרי זה.
נכון. וכל מה שניתן לי לקוות זה שיהיה ספיידר גוון ב...
מתישהו בחודש הבא או בנובמבר אמור להיות איזה אירוע דיסני גדול, והם הולכים להכריז על מלא דברים שקשורים ל-MCU, אז יכול להיות שגם יהיו עוד משחקי דיסני
מרוויל. אבל מרוויל אבנג'ר זה חרא של משחק, אז זה לא כאילו...
כן, אבל יכול להיות שיהיה דברים יותר טובים, כי נגיד אומרים שה-Guardians of the Galaxy יותר טוב.
קול. נכון, יש את גארדינס וגלסקי שבאמת אמור להיות נורמלי, אתה צודק.
טוב. ה-reviews הם אמרו שהוא יותר עדיף מהבלגן שהיה בזה.
Avengers. מצד שני, יש כבר את משחק הגארדינס וגלסקי הטוב בצורה מוחלטת, וזה המשחק של טלטלס. אנחנו לא, שכחנו כבר שטלטלס היו קיימים.
עובר להם פתוב.
כן. יאללה, ציפיות לעתיד, יהודה, יש לך הכרזה משמחת.
אז במהלך הפרק קיבלתי מייל שקיבלתי פרס פס ל-EGX שמתרחש שבוע הבא בלונדון. מיום חמישי עד יום ראשון, כאילו זה ממש משהו עצום, כאילו. זה מהשביעי עד העשירי בחודש, אז קיבלתי פרס פס לכל הכנס. אז אני אלך, לא יודע אם לכל הימים, אבל גם אני אלך לחלק מהימים, כי למה לא? וזה נשמע לי ממש כיף, וזה בחינם, כי קיבלתי פרס פס.
וואי, זה שזה לכל הימים זה מגניב. כשאני קיבלתי כניסת עיתונאי לרזד, זה היה יום עיתונאים, ואז יומיים רגילים. והייתי צריך לשלם, כאילו, להרחיב את הכרטיס ליומיים הנוספים, עלה לי כסף.
אז קיבלתי, הכרטיס הוא חינם לכנס, לכל הארבעה ימים, אבל הוא לא כולל אירועים ספציפיים שעולים כסף. אז נגיד, אם אתה רוצה ללכת לראות איזה מופע, אם אתה הולך לרוצה לראות איזה משהו, אז צריך להוסיף את זה, אבל זה רק זה ולא גם העלות של הכרטיס.
אוסם פוסם, אנחנו נחכה לשמוע את חוויותיך, כן. זהו, אז לי יש שורה של משחקים שאני מחכה לשחק בהם בפלייסטיישן. אז אני כרגע במיילס מוראלס, ואחר כך זה או לעבור לקינה, או Life is Strange Full Colors, שמהללים אותו בתור הטוב ביותר בסדרה, אז אני מאוד מצפה לשחק בו. אני כבר התכוונתי לקנות אותו, ואז ראיתי שהוא עולה $60, וקצת התפלאתי שהם מוכרים את המשחק הזה ב-60 דולר, but okay, good for them.
למה רצית שהוא יעלה 70 דולר? כי זה משחק לפלייסטיישן 5?
לא, כי לא יודע, כי משחקי Life is Strange קודמים עלו פחות. הם כאלה, בראש שלי הם משחקים של 30 דולר, לא משחקים של 60.
אני חושב שבהתחלה הם עלו משהו כמו 15 דולר לפרק, וזה היה...
יכול להיות, יכול להיות שזה היה זה, יכול להיות
זה. זה כן היה דווקא... אם לא קנית את זה בסייל או משהו כזה, זה כן הייתה הוצאה על משחק מלא, כלשהו.
כן, יכול להיות.
אם אני זוכר נכון, יכול להיות.
אז הפעם הם באמת הוציאו פשוט את כל המשחק בבת אחת. כולנו הבנו שאפיסודיק גיימס are thing of the past. זה היה נחמד לתקופה מסוימת, זה לא עובד כמו שצריך, יאללה, עברנו הלאה.
ראינו את זה כושל גם באחד מההיטמנים.
לא, אני לא חושב שזה קשל בשום צורה, כמו שאנשים פשוט מעדיפים לחכות שהכל יהיה בחוץ.
למרות שזה שהפרק הראשון תמיד היה חינם, זה כן היה איזשהו...
נכון, כן. אבל גם...
כניסה רכה בעצם, ואולי להמשיך זה...
אתה צודק, אבל זה פשוט דמו. אז להיטמן 3, הם הוציאו את כל המשחק במלואו, אבל הם עדיין הוציאו שלב דמו. אתה יכול לעשות את השלב הראשון בתור דמו. אז זה פחות, זה פשוט אותו דבר.
זה נכון.
כן, להוציא דמו למשחקים זה טוב. זה אין ספק. אלעד, אז אתה אומר שאתה לא... אף משחק לא קרוב לנשפתך יותר.
כן, אני עכשיו מאוד מתלבט where to go next. אני באמת מתלבט על Deathloop דווקא. הוא מקבל ביקורות ותשבחות.
כמה אתה אוהב את המשחקים האחרים של ארקיין?
כן, אני פשוט לא יודע אם אני אתחבר למשחק. אני באמת לא הצלחתי עדיין להבין מהו, מה אני אמור לעשות שם.
ובגלל להביא את עידן.
כן, צריך להביא את עידן לדבר על זה. השאלה היא באמת כמה אתה אוהב את המשחקים הקודמים של ארקיין. כאילו, האם נהנית מדיסונורד ופרי? כי דפלופ...
נהנית עם הדיסונורד הראשון. ופרי היה סוג של ביושוק, כי שזה גם
כן,
מאוד נחמד.
זה לגמרי מה שהוא היה אמור לעשות. כי דפלופ, על פי כל הדעות, זה משחק ארקיין, רוגלייק.
כן, אבל זהו, שאמרו שזה לא ממש רוגלייק, שזה כאילו שהלופ שם זה בכלל משהו אחר, שקשור איכשהו לסיפור.
נכון, זה נכון. לא... יש סוג של, לא בדיוק הבנתי אם זה טיימלופ או משהו אחר, ואתה עובר אותו שוב ושוב ושוב וניסיון להשיג עוד ועוד דברים ועוד מידע ועוד דברים כאלה. אז זה קצת, האמת זה קצת רוגלייק ברוורס, כי במקום לאבד דברים, אתה כאילו כל פעם רוצה להשיג עוד מידע שיעזור לך להגיע לעוד מקומות בשלב, משהו כזה.
כן, אז אני מאוד מתלבט. הוא אגב לא קיבל את הסטמפ של 70 דולר.
נכון.
אז זה גם נחמד. אבל זה התלבטות, אני לא יודע מה, האמת שאני לא כל כך יודע מה אני אשחק עוד, נראה גם מה יביא לנו הגיימפאס.
אכן. The game pass given and the game pass take it away.
game pass, לא הסוני שטות הזאת.
כן, כן, לא פלייסטיישן פלאס.
האמת שיש עוד משהו שיצא עכשיו, שאני לא אוהב משחקי מרוצים, אבל Hot Wheels נראה דווקא נורא נחמד.
Hot Wheels זה לא נחשב, כי זה מכוניות קצנות, זה כיף כזה.
לא, אני לא חושב ששמעתי על זה.
כאילו, בא לי לשחק בזה, אבל אני לא כל כך, אני לא מוצא טעם כל כך בלשחק במוצא מכוניות או דברים כאלה, אני... שוב, חוץ מהמשחקים שנמצאים בגיימפאס.
יו, זה כמו... זה כמו RC רייסינג ביאקוזה.
לא שיחקתי בזה, אבל RC עושה לי קונוטציות לא טובות מ-GTA Vice City בזמנו.
אוי, כן.
זה ישר מזכיר לי את המשימה הנוראית.
אבל זה היה כיף. מה שהיה מצחיק אותי זה שבפעם הראשונה שנתקלתי במשימה הזאת, עברתי אותה בפעם הראשונה. ואז כולם כזה התלונו לי, מה, זה משחק נורא, זה משימה נורא קשה, משימה נורא קשה, ואמרתי, רגע, אולי עשיתי אותה לא נכון, אולי זה... ואז כשהתחלתי את המשחק עוד פעם, ועשיתי אותה עוד פעם, אז כזה, וואו, זה נורא קשה, איך עברתי את זה פעם קודמת בפעם הראשונה?
אני חושב שבמושגים של היום, היום יהיה לנו קל יותר לעבור את זה. אני לא ניסיתי, צריך לנסות את זה, אבל אני חושב שעם כל מה שהתמודדנו מאז בגיימינג, אני חושב שיש לנו הרבה יותר סקיל מאז.
יכול להיות.
אני לא חושב שיש לי יותר סקיל.
טוב, אתה זקן, מה?
אתה אומר לי שאני זקן, יא חוצפן.
כן, כן, אתה הפעות של הפודקאסט, אנחנו יודעים.
לא, אני לא הכי פעות בפודקאסט, נראה לי.
מי יותר צעיר ממך?
מישהו? מאיה, מאיה יותר צעירה ממני.
מאיה יכול להיות יותר צעירה.
כן, מאיה, וחגי, חגי יותר צעיר ממני גם.
חגי אבל זקן בלב.
זה נכון.
בין 90 כבר 40 שנה, זה לא נחשב.
הוא מאזין, אז אנחנו יכולים להגיד את זה. טוב, נסיים כאן. תודה רבה לכם, היה נהדר. זה היה פרק 1407 של שורפים משחקים. את הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר isa.me. אותי ואת יהודה אפשר למצוא בטוויטר. אלהד למיטב ידיעתי לא נמצא באף סושיאל מדיה.
שום מקום.
אני נמצא, אבל לא פעיל יותר מדי.
כן. אבל אתם יכולים להגיש את מועמדותכם לעבוד בסטרים אלמנטס, ואז לבוא ולפגוש אותו בעולם אמיתי.
ברימוט.
כמה
טובים.
אני התלבטתי אם להתחיל לחזור למשרד פעם בשבוע, אבל אני חושב על זה. זה עולה, זה חוק, אני חוקר בדעתי. זה הכל.
עכשיו יש לכם רכבות טובות מהבית שלך לתל אביב.
אז לא טובות, הוסיפו עוד רכבות בלילה, ככה שהרכבת האחרונה שלי היא לא בשמונה בערב. זה היה that was the thing, because לפני קורונה, כשהייתי נוסע למשרד, הייתי, כאילו הייתי צריך לצאת באיזה 5:30 כדי להספיק להגיע הביתה, כאילו להספיק להגיע לרכבת האחרונה שמגיעה הביתה. אז כן, אז עכשיו יש עוד קצת רכבות. טוב, זה הכל להפעם, תודה רבה, ולהתראות.
תודה רבה,
ביי ביי.